חם בחוץ? אתם צריכים קצת אוויר? מפחדים לצאת לשמש? כנראה שאתם מכורים למזגן. קבעו רגע את המזגן ובואו להקשיב לנו. כן, שמעתם נכון? קבעו את המזגן. נכון, תכף יהיה לכם קצת לא נעים, אבל בדרך כלל לא מתים מזה. רק לעתים נדירות, במצבים ממש קיצוניים. נסו להחזיק מעמד עוד קצת. לא? כבר נשברתם? רגע, לאן אתם הולכים? אז מה אם קצת חם כאן? ולח, ומיוזה. טוב, נו. אנחנו בכל זאת רוצים שתרגישו בנוח. היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס, ואנחנו בפרק התשיעי של חזית המדע. סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום ננסה לברר מה המחיר שאנחנו משלמים על ההתמכרות שלנו למזגן. האקולוגי, הבריאותי והחברתי. תתפלו, יש כאלה. בואו ניכנס רגע למכונת הזמן וננסה לחזור לימי קדם בהם לא היה לנו מזגן. מה הייתם עושים כדי להתקרר?
ים, בריכה, שתינו משקאות קרים, מקלחות קרות.
פעם באילת, בנסיעה של נוער, לקחתי סדין רטוב וישנתי בתוך המיטה עם סדין רטוב כדי לצנן את הגוף.
הייתי מוריד בגדים ועומד על המרפסת.
אלו כתבי גלובס שמצאו דרכים מקוריות כדי לקרר את עצמם. אבל היום הם, כמו רובנו, רגילים לחיות בטמפרטורה מונוטונית. בבית, בעבודה, באוטובוס, במוסדות ציבור. אפשר לומר שהתמכרנו למזגנים. הגוף שלנו כבר לא יכול לעמוד בחום במשך שעות ארוכות. ובישראל המצב עוד טוב לעומת ארצות הברית. שם לא מכבים את המזגן כל השנה, כשקר הוא מחמם, ולהפך. כך עוברים כל הימים בטמפרטורה אחת נוחה. אבל הנוחות הזאת מסתירה המון בעיות. סטן קוקס הוא אמריקאי שחי בקנזס כבר 20 שנה, בלי מזגן. הוא כתב את הספר Losing Our Cool, שמספר על הנזקים שהמזגנים גורמים לנו. תכלס, השאלה האמיתית היא אם קוקס כתב את הספר בבית כשגופו מיוזה ומוחו רותח, או שקפץ לקניון וישב שם בבית קפה ממוזג. בכל אופן, הוא מציג תו אישום חמור נגד המזגן. ויש לו כמה חלקים. הנזק כמובן מאליו הוא סביבתי. מזגנים אמנם מקבלים מעט תשומת לב לעומת בזבוזים אנטי-סביבתיים אחרים כמו צריכה של פלסטיק, אבל בפועל במדינות עתירות מיזוג כמו ארצות הברית, הם צורכים 5% עד 7% מהאנרגיה הכוללת. זה אולי לא נשמע כל כך הרבה, אבל תחשבו על זה שה-95% האחרים מוקדשים לשימושים כמו מפעלים, תאורה, תחבורה, כל אלה די הכרחיים לקיומנו. המזגן? לא. אתם מוזמנים לקום מהרצפה, שמעתם נכון, המזגן לא חיוני לקיומנו. אלא אם מדובר בגל חום אמיתי, ואלה ממש נדירים. בארצות הברית יש 100 מיליון בתים שבהם המזגן פועל באופן קבוע. וזה לא כולל משרדים, קניונים, כלי תחבורה, חדרי כושר. טוב, נו, חדר כושר בלי מזגן באמת נשמע כמו הגיהנום. ידעתם שמזוג אוויר צורך 5% מהאנרגיה של מכונית? וזה רק בפעולה סבירה. אם הוא פועל כל הזמן בעוצמה הגבוהה ביותר, הוא יצרוך 25% מהדלק. חוץ מצריכת אנרגיה, מזגנים פולטים גזים בעייתיים לסביבה. פעם מזגנים פלטו גזים שפגעו בשכבת האוזון. וכאן החדשות הטובות, כי הגזים האלה הוחלפו באחרים, והם כבר אסורים לשימוש בכל העולם. אבל גם הגזים האחרים האלה לא כל כך תמימים, ותורמים משמעותית לאפקט החממה. אז המזגן אולי מקרר אותנו באופן נקודתי, אבל על הדרך הוא מחמם את העולם. מה זה אומר? שבעתיד נצטרך מזוג אוויר אפילו חזק יותר, שיצרוך יותר אנרגיה, וימשיך לחמם את כדור הארץ. בהודו ובסין, שתי מדינות שמתפתחות במהירות, צריכת האנרגיה ממיזוג אוויר עולה ב-20% בשנה, ועד 2020 סין תעקוף את ארצות הברית. רק ב-2010 נמכרו שם 50 מיליון מערכות מיזוג. לא מעט משפחות שצריכות לבחור בין מזגן למכונית קונות קודם כל את המזגן. יש לזה גם יתרונות, בעיקר במדינות חמות ולחות שבהן הרבה אנשים עובדים בעבודות פיזיות, למשל תופרים או עובדי מפעל. תארו לעצמכם איך זה לעבוד ליד מכונה, בבניין סגור, בחדר מלא בעוד מכונות ואנשים וכל זה בלי מזגן. אז בואו נודה שלמנוע מהסינים, ההודים או הווייטנאמים לקנות מזגנים, לא זו הדרך לפתור את הבעיה. אבל זה לא משנה את העובדה שאם צריכת האנרגיה למיזוג במדינות המתפתחות תדביק את הצריכה במערב, אז עד 2020 מזגנים יהיו אשמים ב-27% מאפקט החממה. מה לגבי ההשפעות הבריאותיות? קודם כל אנחנו יודעים שחום מוגזם הורג אנשים. אנחנו בכלל לא מנסים להתווכח עם זה. בכל שנה מתים אנשים באירופה מגלי החום שחונקים את הערים הלא ממוזגות. אם האנשים האלה היו בחדר ממוזג אז הם לא היו מתים, חד וחלק. זו המצאה מצילת חיים. אז תודה לממציא המזגן. אגב, ידעתם שלממציא המזגן קראו וויליס קריר? אבל קוקס אומר, ומדענים אחרים מגבים אותו, שלגוף יש מנגנונים משלו להתמודד עם החום. התחושה שחם לנו לא נקבעת אך ורק לפי הטמפרטורה של האוויר. קחו למשל את הניסוי הבא שבוצע בארצות הברית. הקיץ התחיל, ועורכי הניסוי חילקו קבוצת אנשים לשניים. חצי מהמשתתפים בילו כמה ימים במיזוג, והחצי השני הסתובבו גם בחוץ. בסוף הניסוי, כשהוציאו את חברי שתי הקבוצות החוצה לטמפרטורת הקיץ הטבעית, לקבוצה שהתרגלה היה כמובן פחות חם, לעומת הקבוצה ששעתה כמה ימים במזגן. זה לא באמת מפתיע, נכון? אבל מעבר לעניין של התרגלות פסיכולוגית, קורה כאן משהו שקוראים לו התרגלות אפיגנטית. כשאנחנו נחשפים לחום, מתעוררים אצלנו גנים מסוימים שתפקידם להגן עלינו ממנו, כדי שלא נסבול מאי הנוחות ומהנזקים האמיתיים שהוא יכול לגרום. הם תמיד היו הגנים שלנו, אבל הם היו קבועים ולא תפקדו. יש לנו גנים כאלה גם למצבי קור. המשמעות היא שמי שיוצא החוצה בימי הקיץ הראשונים ונותן לעצמו מנה מרוכזת של חום, יהיה עמיד יותר בשאר הקיץ. זה עובד ככה גם עם קור בחורף. אפיגנטיקה היא תופעה שמושפעת מאוד גם מהילדות. מי שהיה ילד במדינה חמה וחטף מנה מרוכזת של חום בשנים הראשונות, העיר פעילות של גנים שאחר כך לא לגמרי נרדמים בחזרה. אם הוא ייסע לגור במדינה קרה, הוא תמיד יהיה זה שהכי קר לו מכולם, כי הוא יתרגל לחום. בנוסף לכל שאר ההבדלים התרבותיים, הוא גם ימצא את עצמו כל הזמן מבקש מאנשים להחליש את המזגן. לעומת זאת, אירופאי שיבוא לישראל יסבול יותר בחום מאשר ישראלים שנחשפו לחום כילדים. זה לא קשור רק לגנטיקה עצמה. אדם שנולד וחי באירופה יסבול יותר מחום מאשר ישראלי ממוצא אירופאי, פשוט כי הוא לא נחשף אליו בילדות. עכשיו תחשבו על הילדים הישראלים, לא חשוב מאיזה מוצא, שיושבים כל הקיץ במזגן ומשחקים ברול סטארס. הם לא חוטפים מנת חום מרוכזת של ילדות, ולא מנת חום מרוכזת של תחילת הקיץ, והגנים שנועדו להגן עליהם מחום לא מתעוררים. אם ניקח אותם ללונה פארק בסוף אוגוסט, הם לא יצליחו לעבור את היום. כלומר, החשיפה לחום מהווה מעין חיסון נגד חום. כשלא נחשפים, והגוף לא יודע להגן על עצמו מפני חום, יכולה להיות ממש פגיעה בחלבונים שמרכיבים את הגוף, פגיעה בריאותית. וזו לא הדרך היחידה שבה מזגנים עלולים לפגוע בבריאות. למשל, כשיושבים ממש מול או מתחת לזרם קור, הוא עלול לגרום לשרירים להתכווץ. וחוץ מזה, מכירים את התופעה של צינון מזגנים? אם תהיתם עד כמה זו בכלל תופעה אמיתית, אז היום תקבלו תשובה. כן, זו תופעה אמיתית, או בעצם יותר מתופעה אחת. צינון מזגנים נובע פחות מהקור שהם פולטים, ויותר מכך שאנחנו סוגרים את כל החלונות ונושמים שוב ושוב את אותו האוויר. ואז אנחנו מדביקים אחד את השני בכל המחלות שלנו. ועוד יותר גרוע, במזגנים יכולים להצטבר חיידקים או פטריות שנפלטים לאוויר וגורמים לדלקות שונות. אם אנחנו רוצים להיות עוגנים, צריך בשלב זה בכל זאת לציין כי למזגנים יש פילטר שנועד לנקות את האוויר. עוד מהימים של וויליס קרייר, ממציא המזגן, הייתה הפונקציה הזאת של ניקוי כלולה בכל מזגן ששווק. במקומות בהם זיהום האוויר כבד מאוד, או בימים של אובך, או למשל עבור אדם אלרגי בעונה של פריחה, היתרונות של הסינון הזה עולים על החסרונות שנובעים מהצינון. אבל ביום רגיל בישראל שבה האוויר עדיין יחסית נקי? לא בהכרח. בחזרה לצינון מזגנים, יש לו עוד סיבה. כשאנחנו עוברים מהחום של החוץ לקור של חדר ממוזג, מערכת הנשימה צריכה להתאמץ להתאים את עצמה במהירות להתמודדות עם אוויר קר, שמטופל אחרת בגוף מאוויר חם. אז מה קורה? כלי הדם באף מתכווצים, ונוצרות הפרשות ואפילו שיעול. אנשים שיש להם אסתמה עלולים אפילו לחטוף התקף. ואת זה לא אנחנו אומרים, וגם לא סטן קוקס, האיש שחי 20 שנה בלי מזגן, אלא מומחים למחלות ריאות, גם כאן בישראל. וזה לא הכל. מה לגבי ויטמין D? זה הויטמין שהגוף מפיק שהוא נמצא בשמש. אם אנחנו רוצים להיות במזגן כל הקיץ, התוצאה היא שלא רק שלא נחשף לחום, אלא גם לא נחשף לשמש. זו אחת הדאגות של ארגון הבריאות העולמי, שמדווח על מגפה של מחסור בויטמין D דווקא במדינות חמות. לכאורה במדינה כמו ישראל לא אמורה להיות בעיה לקבל כמה ויטמין D שאנחנו רק רוצים. אבל בפועל, אם אנחנו מבלים את הקיץ בין הבית לקניון ומגיחים לאוויר הפתוח רק מוקדם בבוקר או בשעות הערב, אנחנו אולי שומרים על האור שלנו יופי מפני סרטן האור, אין מה לומר, אבל ויטמין D לא נמצא שם. קוקס, אגב, מצא בתחקיר שלו שאנשים שחיים בסביבה ממוזגת מגיעים יותר לבתי החולים וגם מתאשפזים יותר. אנשים שחיים במזגן פחות עצבניים מאנשים שחיים בחום קיצוני. זה אחד היתרונות החברתיים של המזגן, אבל יש לו בכל זאת גם מחיר חברתי. בערים שהמזגן עוד לא הגיע אליהן, אנשים יוצאים החוצה. לא בצהריים, אז הם אולי עושים סיאסטה, אבל בבוקר המוקדם ובערב המאוחר. אנשים יוצאים, נפגשים, יש תנועה ברחובות. אנשי המזגן, לעומת זאת, הם יושבי בית, מסתגרים. בערים מזגן בשיא הקיץ ובחורף הקיצוני, הרחובות שוממים. אז נכון, בישראל הרחובות בקיץ עדיין די מלאים, אבל בארצות הברית המיזוג כבר חיסל את התרבות הזאת, חוץ מאשר בערים הגדולות ממש. בערים בינוניות ובפרברים, רחובות שלמים נטושים, וכל מה ששומעים הוא עם הום המזגן. כך לפחות מדווח קוקס בספרו. בערים ממוזגות התכנון העירוני כבר לא לוקח בחשבון בכלל אפשרות של חיים בלי מזגן. תשבו את זה למשל לתוכנית גדס, תוכנית המתאר הראשונה של תל אביב. התכנון המקורי היה שכל העיר תהיה מורכבת מסדרות, כמו רחוב בן גוריון של היום או רחוב נורדאו, סדרות רחובות שזורמת בהן בריזה מהים, ובאמצע אפשר ללכת בכיף, בין העצים. כל הבתים היו אמורים להיות אל עמודים, כדי שהרוח שמגיעה מהים תוכל לנשוב ביניהם ללא הפרעה. זו עיר שמתוכננת לחיי אדם גם בקיץ. תל אביב לא צמחה בדיוק לפי התכנון, אבל המצב שלה עדיין טוב יחסית. היום ערים נבנות בצפיפות. אין מספיק צמחייה, ובמקום סדרות רחבות לתנועת הולכי רגל בערב ורחובות מסחר מוצלים, יש בהן כבישים רב-נתיביים וקניונים. לולא היו לנו מזגנים, לא היינו מסכימים לבנות ערים כל כך תפופות. יציקות בטון, דלות בירוק. היינו דורשים יותר שטחים פתוחים וירוקים, יותר מקומות בילוי מחוץ לבניינים. המצב של אדם שמנסה לחיות ללא מיזוג בעולם ממוזג הולך ומחמיר מיום ליום. גם הבתים שלנו לא כל כך מתוכננים לחיים ללא מזגן. יש בהם פיצ'ר אחד מוצלח בהקשר הזה, מרפסת. אבל אפשר היה לעשות עוד הרבה יותר. פרופסור גדי קפלוטו מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, אומר שיש ארבעה עקרונות לבנייה שמפחיתה צורך בשימוש במיזוג. שימוש באור טבעי, על חשבון תאורה מלאכותית, כי תאורה מלאכותית מחממת ומגבירה את הדרישה לקירור, הימנעות משמש ישירה, בידוד טוב ועידוד זרימת רוח בבית. קפלוטו מציע להשתמש במאווררים כדי להזרים אוויר בכל הבית, אפילו את האוויר המקורר. כלומר, אם אתם משתמשים במזגן יחד עם מאוורר, תוכלו להעלות קצת את הטמפרטורה במזגן ולהשיג את אותו אפקט. אותו דבר בערך הוא מציע לעשות לאור, להתקין מעל החלון לוחות מחזירי אור שמפזרים את האור הטבעי מבחוץ לתוך הבית במקום מנורות. שאלת המזגן היא לא תמיד רק שאלת כן או לא, אלא גם שאלת כמה. במשרדים, בבתי קולנוע, באוטובוסים, יושבים לפעמים אנשים עם סוודר בקיץ כי הם קופאים במזגן. אחרי כל המאמץ הזה, זו בכלל לא איכות חיים טובה. קפלוטו מזהיר שחשוב לא לחכות את התכנון הנהוג במקומות עם מזג אוויר אחר. בישראל תכננו למשל קניונים עם תקרת זכוכית כדי לנצל אור טבעי, כמו במדינות צפוניות יותר. אבל השמש הישראלית הישירה קופחת דרכן, וכך בקניונים תקרת זכוכית, שהוא ממוזג לחלוטין, אנשים עדיין סובלים מהקרינה, ובתי קפה צריכים להציב שמשיות. איזה אדם מומלל הוא יושב הקניונים המודרני? חנות בסוודר בקיץ, מוקפא מהצדדים, מוקרן ומחומה מלמעלה, מסונבר משמש ובסוף גם משלם בריאותית, כלכלית וסביבתית על כל הנוחות הזאת. אז מה האלטרנטיבה? איך חיים בלי מזגן? ככה נראים החיים של קוקס. הוא קם מוקדם בבוקר, פותח את כל החלונות, בעיקר אלה שנמצאים אחד מול השני כדי שתהיה זרימת אוויר. הוא מתחיל את הבוקר עם העבודה הכי אינטנסיבית. הוא משתדל לנוח בצהריים כשהחום בשיאו. את השעות החמות הוא מבלה במרפסת, עדיף תוך התנדנדות בארסל. או במרתף שלו, שהוא קר יותר משאר הבית. כשממש חם לו והוא רוצה להתקרר, הוא או נרטב או שותה כוס מים קרים. המקלחות שלו תמיד קרות. אם זרימת האוויר בבית לא טובה או שהלחות גבוהה, הוא מפעיל מאוורר. מכשירי חשמל כמו מדיח כלים הוא מפעיל רק בלילה, משום שהם מחממים את הבית. לפני שהוא הולך לישון, הוא לפעמים יכניס את הסדינים שלו לכמה דקות במקפיא, בתוך שקית אטומה. כך הם קרירים ונעימים לפחות בשעת השינה הראשונה. למרות הכל, לקוקס יש מזגן בבית. הוא טוען שהוא משתמש בו רק לאירוח. פשוט אחרת אף אחד לא יבוא לבקר אותו בקיץ. כאן אנחנו מסיימים את הפרק התשיעי של חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים שלנו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. תהיו אנשים חמים ודרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על הפודקאסט הצוללת. חפשו את הפרק מסיבת משטרה. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, תודה לשלומית רביד, עורכת הפרק. אני גלי ויינריב, תרגישו צוננים. ביי!